שלושה מינים אסורים מנזיר, תומה, התגלחת ויוצא מן הגפן. וכל היוצא מן הגפן מצטרפים זה עם זה. אוקיי, נתחיל מההתחלה. הרמב״ם זה שבום שנגענו בהם פעם, אבל בסדר. הרמב״ם פרק אף על אחד, הנזירות הוא נדר מכלל נדרי איסור, שנאמר כי ידו נדר נזיר השם. טוב, על המשפט הראשון אין לי הרבה מה להגיד. הרמב״ם המציא בהלכות נדרים פילי כאילו שניים, נדרי איסור ונדרי הקש. זה הגדרה של רמב״ם, זה לא, אין גמרא כזאת, כן? הרמב״ם עשה הגדרה כזאת, נדרי איסור ונדרי הקש. חיים אמר, וזה גם מוסף לשון הרמב״ם, שההבדל הוא, מה הרמב״ם רוצה להגיד בקטגוריה, נדרי איסור יש איסור, נדרי הקש יש חיוב, יש משהו חיובי. ולפי זה, אז נזיר הוא יותר נדרי הקש מאשר נדרי איסור. אנחנו עסקנו בזה בהרחבה, וזה ודאי נכון במידה מסוימת. למה הרמב״ם כתב שזאת הוא בכלל נדרי איסור? ומה זה בא להגיד? אז יש בזה הרבה דעות. המטרה היא תמיד לצמצם את זה. ברור שנזירות זה שונה. לפי המעריב, לא לפי המעריב, לפי רב שמעון, כל מה שדיברנו, זה לא סתם נדרי איסור. אז הרב רצה להגיד שאולי המייס, זה דבר שדיברנו עליו קצת, אבל אני לא כתוב שזה עוזר פה. ראינו שהשאלה מה התוצאה ומה המייס. המייס של הנזיר, כמו גם רבי יראה מהפסוק, הפסוק מדבר על מעשה הנזירות. האדם כידו, המייס הנזר שלו, ההפלאה שלו, הוא הפלאה של נדרי איסור. אבל כתוצאה מכך יש לו נזירות. הנזירות זה דבר חיובי, מלות, מה שקוראינו מלות. אבל האמת שגם זה אני לא אוהב, אני חושב שזה מחזיר אותנו לתובת שאנחנו דענו בדף ג' הוא עשר יין, האם באמת הוא עשר יין? עכשיו על הראיות העיקריות שנזירות איננו סתם לעשור יין, אז הראי הכי חשובה באמת, וזה כולם מזכירים, זה שמישהו אומר אין על אין נזר, אז הוא חייב שני מלוטים. אז אם במייס זה רק איסור, אז המייס זה לא חייב, הוא אומר אין יסור, אין יסור במים. אז הוא רק אמרת פעם אחת. אדם שאומר, פת זו אסור עליי, פת זו אסור עליי. אין שם שני חלויות בכלל, הוא עשר את זה, זה אסור. אז כמו להגיד שמי שאומר אין נזיר, אז הוא אמר שני דברים. הוא יצר שני חלויות מיד, זכור. טוב, אז הרב אמרו, קצת פלא, מה הרב רוצה להגיד פה? אין לי משהו ברור להגיד, אז אני משאיר את זה.
גם הלשון דומה לשבוע, זה לא
משנה. מה? אתה
לא אומר יין זה אסור.
ודאי שהפסלה, נוסח הוא הרי נזיר. יש לציין, כמובן, כמובן שקראנו את הרמב״ם, שהרבה ראשונים, שני ספרד, צריך להביא את זה בשם מרן בנדרים, אבל אחרי שמוצאים עוד ראשונים בנדרים, בזה שגם המצווה כתב את זה, הרמב״ם טוען שכל הנדרים הם נדרי הקש. שהתפסה זה עיקר הנדר. מי שאומר, יין זו אסור עליי, זה יד ליין זו אסור עליי כקונם, וקונם זה קורבן. אז נדרי איסור זה זה נדרי הקדש בלי הקדושה. אבל זה קצת פלא להגיד את זה, כלומר מה שיוצא זה אתה לוקח את האיסור מן אקסטרקציה כזאת, את האיסור מן המושג של הקדש. עכשיו אם אני אמרתי שברמב"ם הופכה ממש ברמב"ם עיקר ההגדרה של נדרי הקדש זה שאתה נדרת משהו חיובי, אז כאן בסדר, זה החיוב בלי החיוב, כלומר רק האיסור שנמצא בתוך המסגרת הזאת. אבל בכל מקרה הרן אומר שכל הנדרים הם מבוססים על המושג של הקדש, כי אתה עושה את זה כקורבן, אפילו לא אמרת. אז הכל זה נגד הרמב"ם הזה. עכשיו, מה הרמב"ם אומר בהמשך? הוא מצוות עשה, ככה הרמב"ם מסדר את ההלכות. לזירות הוא נדר מכלל נדרי איסור. מצוות עשה שיגדל שיער ראשו, שנאמר גדל פרס על ראשו. ואם גילה בימי יציבו בבאר לא תעשה, שנאמר תעלו יבא ראשו. וכן אסור להתאמה למקדים או לאכול דברים שאסרן הכתוב עליו מגפן היין כל ימי מוזר. הרמב״ם סידר את ההלכות תגלחת, טומאה ויין. זה נגד הסדר הרגיל. אצלנו במשנה כתוב טומאה, תגלחת ויין. הרמב״ם סידר תגלחת טומאה ויין. וגם בלשון וכן, שזה זה קצת מתדג. הוא אומר, אסור לעשות את זה, וכן אסור לעשות עוד שני דברים. וכן, זה נשמע קצת, אולי צריך את וכן, אני יכול להגיד, אסור, אסור בית אסור גמר.
גם
בעל הסדר במשנה,
זה לא כמו הסדר
במשנה. כן, כן. הסדר בפסוקים זה, קודם כל, יין. יין, זה יותר מסדר, יין נקרא, זה יותר מסדר. אבל הפתיחה בפסוקים זה יתו. האמת שבוא נתחיל מהפסוקים. בפסוקים, אם מותר לנו לראות קצת פסוקים, אז נזיר מסודר, היין מסודר שם פעמיים, ולכאורה זה מאוד משמעותי. דבר בני ישראל ומתה להם, איש או אישה כי יפליל דו נדר נזיר להזיר לשם, מיין בשכה יזיר, חומץ אין וחומץ שכה לא ישתה, וחומץ שכה דנבים לא ישתה, ונבים לכם יבשים לא יוכל. כל ימי נזרום, מכל השם יגפן היין, יחסים לזג לא יוכל. כל ימי נדר נזרום, תר לא יבוא ראשו, עד לא תאים למשהו יזיר לשם, גדף היה ראשו, כל ימי נזרום לשם, על נפש מת לא יבוא. אז בפסוקים כתוב את היין פעמיים. קודם כתוב, אם הוא יפלי נדר נזיר להזיר לשם, מיין בשכה יזיר. גם הפועל יזיר. אם הוא יזיר את עצמו, אז יזיר את עצמו מן היין. ואז יש פירוט, מה אסור בדין יין. יין בשכה יזיר, חומץ יין וחומץ שכה לא ישתה, חומץ שכה דנבים לא ישתה, הנבים לכם יבישים לא יוכל. ואז יש עוד פסוק, כל ימי נזרו בכל אשר יעשה מגפן היין מפס וזג לא יוכל. כל ימי נזרו תהל יבוא ראשו. כל ימי יזיר על השם, על השמי לא יבוא. אז יש שלושה פסוקים שמתחילים בכל ימי נזרו, לא יצא א', לא יצא ב', לא יצא ג', וזה יין, טעם וטומאה. אבל לפני זה כתוב משהו, לא בלשון הזאת, כל ימי נזרו לא יצא א', לא יצא ג', אלא אדם כי ידעו להזיר לשם, יזיר את עצמו מן היין. אז היין כאן מודגש פעמיים. א', זה כאילו, אם אנחנו אומרים פשוט הפסוקים, משמע שזה התוכן, זה התוכן של המילה נזירות. הוא נזיר, מה זה להיות נזיר? נזיר מת, כלומר נזיר זה לפרוש. יש פסוק אחר שאתם מצטטים, רש"י מצטט אותו כמה פעמים כדי להוכיח את זה. היה אפשר להגיד את זה מפה, אבל כאן בגלל שהקשר יותר רחב, אבל בינזרו מקודשי בני עשר. עכשיו ברור שהפשט של מילה הפועל להזיר זה לפרוש, אבל זה גם הפשט פה, נזיר לשם, לא יודע מה זה, אבל כתוב מיין בשכה יזיר, זה כאילו בא להגדיר לי מה זה נזיר, נזיר משם פורש מן היין. אחר כך כתוב מה הדינים, מה הדינים שלו, יש שם שלושה דברים, וגם שם סדר, טוב סדר זה לא הרבה, אבל שם הסדר הוא אסור, לא פורש, אלא אסור משלושה דברים, לא ישתה, לא יגלח, לא יבוא הראשו, ולא ולא יתאמר. הרמב״ם כתב את הסדר, תגלחת, טומאה ויין. מה לכאורה, טוב, השיקולים וכל הכיוונים, אני חושב שזה ברור, אבל מה לכאורה העניין ברמב״ם? למה הרמב״ם כתב תגלחת ראשונה? מפינת, מה? כן, הוא גם אומר, הוא אומר, הנזירות הוא ככה, זה יותר רגיש. הרמב״ם אומר, נזירות זה נדרי איסור. אז מה אתה מצפה שיהיה משפט הבא? ממה הוא עצור? אמרת שנזירות זה בעיקר איסורים. אז הוא אומר, הוא מצוות עשה שיגדל שער ראשו, שנאמר, הוא גדל פרע בשער ראשו. ואם גילח, ממי נזרו עובר בלוט הזה. אז הרמב״ם כאילו בא להגיד שבשער, זה עובדה, יש שני דינים, יש את הלוט הזה, אבל יש גם איסור, יש גם חיוב עשה. כן, מצוות עשה שיגדל שער ראשו, יש לשים לב שכמובן זה עשה שאין בו באמת מעשה מובן רגיל, הוא לא עושה כלום, הוא ישן, כן, הוא לא, אין דרך לגדל שיער, דרך לגדל שיער זה לא לגלח אותו. למעשה זה איסור עשה. הדרך היחידה לעשות משהו כאן זה אם תגלח אתה עובר גם על עשה וגם על עליו, אין דרך לקיים את עשה חוץ מי לא לעשות כלום. אבל בכל זאת, בכל רמה, כמה אתה רמה? אנחנו אמרנו את זה המון פעמים, שגדל סייר, זה כן מצוות עשה, זה לא מעשה עשה. כן? אבל ברעיון, כמו בקיום, זה קיום עשה, כי לנזירות יש קיום, השפעה משנה לו מלות, המלות הוא לגדל, לגדל סייר. בפסוקים זה בא, אבל זה כבר אמרנו, איפה בפסוקים זה באמת כתוב? רואים את זה בנזיר תומעה, ששם כתוב ש הבעיה בתומעה זה שזה וכיפר אשר חטא לנפש וקידש את ראשו ביום ההוא, שיש שם פגיעה בהפיה ובראש, ואחר כך כתוב גם שהשיער הוא גם כן לשון של נזר, נזר אלוק, איפה זה? כי נזר אלוקה בראשו, זה בקשה של תומה, אבל כי נזר אלוקה בראשו, שזה לכל הכוונה היא לסייע. אז אני חושב שהרשם רוצה להגיד כאן, זה באמת הבורט הזה, כלומר, הנזירות הוא בכלל נדרי איסור, אבל התוצאה של, הקיום של הנזירות, הנדר הוא נדר של איסור, אבל חלות הנזירות, או התוכן של הנזירות, הוא באמת מצוות עשה, הקיום הוא, והקיום הוא בעיקר בה, בסייר, מה שהסייר מייצא, כלומר, הבנייה של בן אדם, בסוף הוא גם מגלה, כמובן, מקריב את הסייר, ולכן זה בא ראשון. וחוץ מזה, הוא גם עשור בשני דברים, אבל היסורים האלו, הם לא בונים משהו. זה לא שאם אדם לא נטמע למשך 30 יום, אז הוא מגיע לאיזשהו רמה של טהרה, או קדושה או משהו. במחרות, אין בניית מלות. המלות הוא בגידול סייר 30 יום. והיין, כמובן, מה ההבדל בין תגלחת, בין תומה לבין יין? אנחנו יודעים את ההלכות, מה ההבדל בין תומה לבין יין? התומה פוגעת במלות, והיין לא עושה כלום. מי ששותה יין לא מפסיד, וכנראה גם רעיונית, זה שלא שתית יין במשך 30 יום, זה עבר 30 יום, אין הבדל בין יום אחד לבין 30 יום, פשוט הוא אסור בשתיית יין. הוא אסור, הוא גם רק אסור בתומה, אבל להיות אסור בתומה יש גם השלכות. כי התומה שומרת על המלות, והיין לא שומרת ולא תורמת, לא עושה כלום. זה, אני חושב, זה עשה דבר רמב"ם. ואם כן, בדמינים שלנו, אז נראה כך. הנדר, יש, כמו שאמרנו הרבה פעמים, יש שני דינים בנזיר. יש את מעמד של הנזיר, מה שקראתי, זה לא ביטוי טוב, אבל אין לי ביטוי אחר. החפצה של הנזיר, כלומר, מה המעמד של להיות נזיר? אז זה יכול להיות שמיד נראה שיין זה אפילו יותר קריטי, כן? הנזיר בעיקר מה הוא עושה, הוא פורש. אז מה הוא עושה? הוא פורש מן היין. אבל במלות, המלות של הנזירות על ידי זה שפורש מן היין בחינה וכן הלאה, זה נותן אפשרות לעשות משהו. עשייה חיובית, משמעים המלות, זה בעיקר, אולי כולו, לא בעיקר, זה כולו, הגידול לסייר, כשתומעה זה דבר שמאפשר את זה, ויין סתם. כיוון שהוא עושה את זה, אז הוא עשור גם, אז הוא עשור גם, הוא עשור גם ביין. יש הסמלט כמובן שברוב רוב הביטויים המדרשיים, רוב מוחלט, כשאתה אומר נזיר, אז מיד להתקשר עם יין. למה נסלחה פרשת נזיר לפרשת סוטה? כל הרואה זה נסלחה בקלקולה, יזיר אותו מן היין. אף אחד לא אומר, כל הרואה סוטה בקלקולה, אז מיד יתחיל לגדר סיים. זה ישמע אפילו קצת אבסורד, אולי הפוך מהמצוי, כן? וכן ברמב״ם במורה נבוכים, במקרה ראיתי את זה, הרמב״ם נבוכים על הנזיר, מסביר שיש תנוגות בעולם, צריכים לפרוש מהם, כי הם גורם להמון בעיות, עין ויין, ושתייה זה לא טוב, אנשים משתכלים, ועומסים לבנות, ולכן יש פרשת נזירות. זה פשוט בהקשרים מחשבתיים וכן הלאה, אז כל אחד מיד מקשר את הנזיר ליין, יש גם סופים מהם, מה... זה הפתרה, איזה הפתרה? קרה לזה לא מזמן. זה תוך אחד בני ישראל שהם ישקו את הנזירים וישקו את הנזירים. מה? כן, אבל קרה לזה, לא, או שאני... זה לא היה, למה זה יכול להיות? זה יכול להיות? טוב, בכל מקרה, כלומר, איך אתה פוגע, איך אתה עובר בשפת השם, משקים את הנזירים יין? אז כן, אז יכול להיות, אין לכם במוטיבציה של הנזיר, טוב, זה מסובך, הנזיר הוא בא, זה צריך להיות מוטיבציה של נזירות, של פרישה, פרישה זה מיין. אבל זה עדיין כנראה ברקע, יש שפרש מן היין, זה תהיה הזדמנות לעשות משהו. ולכן, אז יש לנו שני דינים, במקום לסבך, אז יש שני דינים כאן. הנזיר פורש מן היין, ואתה כתוצאה מכך, הוא צריך לסלות. המלות שלו זה לא שהוא לא ישתה יין הרבה זמן, אלא שהוא יגדל מיום ליום ויצמח יותר ויותר את שר ראשו, שזה אני מניח כבר ממש חשבתי שזה ביטוי חיצוני למה שהוא לא עשייה, אלא זה ביטוי חיצוני לזה שהוא מקדיש את עצמו שר ראשו, איזה ראשו לקדוש, לקדוש ברוך. טוב, זה נושא הבא, אין לי באמת תשובה, אבל זה נושא הבא. אוקיי, אז זה קודם כל הרקע. עכשיו לגבי היין, זה נושא הראשון שלנו, זה יהיה באמת היין. אז אני אומר יין, 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 תמיד אמרנו יין, יין, יין. עכשיו בתורה זה צד קיצוני, אין איסור שתהיה יין בתורה. יין זה דבר יחיד שלא מוזכר בפסוק, כתוב כל הדברים האחרים בעשה, כן כתוב יין ושיחה יזיר, אבל בלבים אז כתוב משרת הנביא לא ישתן, שזה כולל יין. אבל זה הגמרא מבינה שמשרת הנביא זה לא ממש יין, בנביא אסור לאכול הנביא יבשים ולחים, ואחר כך מחלצנים ועד זה. בכל מקרה אסור לאכול הנביא, זה מה שבעצם יוצא, שזה אי אפשר לקשר או לקשר את זה לשום דבר רעיוני. הוא אמר רב הנביא, או מה טוב הנביא, פירות. אז כולנו יודעים בקיבה, בבטת, בקישקס, שמה שעשו כזה יין. אז אתה אומר, במה עשו ביין? זה השכרות, כבר שהאלכוהול. לא, זה לא המקום היחיד, אבל גם במחלוקת בגמרא, אבל גם בכהן איסור שתיית יין. אז בתורה כתוב יין, שם במחלוקת בגמרא, אם זה עושה גם משחרים, להביא את כל המשחרים, זה קשור גם לפירוש מן השכר. כאן בשכר שלנו אף אחד לא מסביר את זה דבר משחרים, אלא השכר זה סוג של יין לפי הפרשים, לפי הגמרא, חומץ יין וחומץ שכר. יין מעורב עם דבש או משהו, אבל זה סוג של יין. טוב, אתה יכול לתת כמה תירוצים ככה לא למדנים, צדדים אולי בתקופה אז זה היה העיקר, אנשים לא שטות במחירים, זה היה רק איפה שלא היו ענבים, הם המציאו, זה נכון, המציאו דברים משקרים אחרים רק במקום שלא היו ענבים. במצרים לא היו ענבים, אז המציאו את השכר. השכר של מצרים זה בירה. אבל יין זה מסמל את זה. אבל טוב, רק קצת דברים מחוץ לסוגיה, אני חושב שיש סיבה אחרת בזה שזה לא באמת השיחות, זה החשיבות. כלומר יין, באותו סיבה שמקדשים היין ולא מקדשים על חמר, ואם מקדשים את הולכים סיבה שזה חמר מדין, כלומר זה יין, זה יין, משתה היין, זה כמו הלחם, כמו הלחם למחם, זה היין, זה יין שתייה. אין ספק בעיניי שהסיבה שיין זה חשוב, זה בין השאר, זה בגלל שהוא קצת משחרר. כלומר, יש לו את ה... שיין יסמך לבנו, שלא צריך להיות שיקור, אבל שיסמך לבנו, שלכן הוא יותר טוב ממיץ תפוחים. אבל בגלל זה, מצנבים הוא אפידין יין. כי אנחנו לא באים לבדוק את רמת הכל שבו. אפידין הוא אותו חפץ. אז נכון, הוא חלש ואיבד קצת מהכיף שבו, אבל הוא לא איבד את השם שלו, אבל השם בא מהמעמד שהיין קיים. ואף על פי כן אין שום סיבה לאסור ענבים, ובוודאי לא זק וחצן, שעל פי דין אין בכלל לא אוכל. הגמרא בשבועות, וכאן זה לא מופיע בשום מקום בצורה מפורשת, אבל הגמרא בשבועות אומר שמי שנשבע מהחרצן השיעורו בכזית. למה? כי מצאנו בנזיר שלוקים על אכילת חרצן. אז מזה לכל משהו שלולי פרשת נזיר, מי שישבע לא לאכול חרצן, היה צריך לתת משהו, מי שישבע לא לאכול חרצן השיעורו לא יהיה כזית, אלא מה יהיה שיעורו? זה גמרא לפני כן, שמי שנשבע לא לאכול אפר השיעורו במשהו. כיוון שזה לא אוכל, אז אתה לא, כשאמרת אני לא אוכל אפר, הפידרת, אי אפשר לאכול אפר, אתה אמרת, אתה לא תלעס אפר, אבל אין לו שיעור כזית, כי שיעור כזית זה שיעור בפועל ההלכתי שנקרא אכילה, ואי אפשר לאכול אפר, אז אתה אמרת, אני לא אכניס אפר בתוך הפה, אז לכן שיעור במשהו, אבל מי שלא יאכל חרצן, אז כן שיעור בכזית. למה? כי מצאנו את פרשת נזיר. זה אומר שלפי הסברה, בלי גזירת הכתוב, חרצן זה לא אכילה. כי זה לא אוכל, זה כמו עפר לגבי, לגבי זה. אז וכאן התורה עשרה, כמעט שהתורה עשרה, אז שירו כזית פה, כי התורה כן מדברת הלכתית, לא כמו הנשמע. הנשמע מדבר שפה, אבל התורה כשאתה אומרת לא לאכול חצן, אז היא אכילה על החצן דין אכילה. לכן שירו יהיה בכזית גם בשבועה, אחרי כן. אז, אבל זה גזירת הכתוב. טוב, אבל זה כתוב פלא. זאת אומרת, מה יכול להיות הסיבה המחשבתית, הרמב"ם אומר שאדם במורה נבוכים, שאדם רוצה לפרוש מדברים שגורמים לו לחטא. מי שאוכל חרצנים לא יחטא. עשיתי פעם ניסיון, לקחתי 50 בחורים, 25 אכלתי אותם חרצנים, 25 אכלתי אותם צ'ולנט, ולא היה שום הבדל ברמת הלשון הרע שאחר כך דיברו. אדרם, איזו שם עשה נשך חודש, לא דיברו לשון הרע בכלל. לא דיברו משך שנה. מה התורה עושה עם זה? זה רק הכתוב, אפשר לחיות. ברור שהתורה, עכשיו עדיין אנחנו כולנו יודעים שהם, לא זה ברור שהיין כאן הוא איכשהו ביסוד, ביסוד הדברים. אז לכן מצאתי, מצאתי זה רק ביום איש לישים פשע, מצאתי את זה במקרה, זה היה בגלל משהו אחר, קראתי מאמר משהו אחר בספר שאני אחרי מוסק בה, אז היה שם מראה מקום שהפנה למדרש הזה, המדרש רבה, שמתייחס לכאורה, אם הבנתי נכון, זה לא מייחס ברור, להתייחס לאיסורי הקולבן בגפן היין בתור סייג כזה. המילה סייג לא מופיע, קראתי את זה, יש את זה כאן מישהו מבין? זה? המילה סייג לא מופיע. והאמת שאני לא בטוח מה אפשרת, אבל עושים שם השוואה בין איסור זג וחרצן ליין עם איסור נשיקה לביה. אצל אישה, זה ההשוואה, זה לימוד אלטרנטיבי, למה נשמחה פרשת סוטה ופרשת נזיר, כשאם יש את העניין הזה. במילה סייג לא מופיע פה, לא מופיע כאן שום הסבר, זה כתוב בצורה מאוד... כן, מדבר על סייג. כן, האינסטינקט שלנו זה לדבר על סייג, אז זה רעיון קצת מוזר, כי אני חושב, לגבי אישה, אז הסייג במובן הפסיכולוגי האמיתי, מזה מגיעים לזה. מי שנושק אישה יכול גם לבוא עליה, אבל מי שאוכל חרצנים אז הוא גם משתה יין, אני לא רואה את הקשר הסיבתית שם. אלא מה, בסדר, מבחינת פרישה חיובית, זה נכון. אם אני רוצה להכניס בך תודעה שזה מאוד ייזהר, אז לא צריך שיהיה קשר שמאלף מגיעים לבית, אלא מזה שפורשים מי, מבית אז לא תגיד לזה. אתה כל כך מפחד מיין, סחור סחור ולכמה לא תקרא, כן? אתה כל כך מפחד מיין שאתה לא יכול להסתכל על זה. זה אולי, אבל האמת שבמדרש לא כתוב מן הסייג, ואני באמת מסופק בזו הכוונה, וגם בסדר להזכיר שזה מדרש יחיד, אני לא מצאתי לו אך בריאה, לא שקיבלתי לו חבר, לא מצאתי לו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, הול ונדלת מן היין, הריני מן המדחה שלא תחתה לפניי, אמר למשה, למד לישראל הלכות לזירות, שנאמר כשבנהל ומוד לבני המדרה, וכמה שיעשה בכפי יין, וכמה שיעשה כרגע כמלאך. אישה נקראת גפן, שלא יש לך גפן פוריה, הולב אסור לי לשמש באישה, ואין לי תופסה ואין לי אבון, או שאני בכפפה ואין לי אבון, אני נושקה ואין לי אבון, אמר קדוש ברוך הוא שיש נזף שלא יש לו יין, אסור לאכול ענבים לחם ביבשים, וזה מגבל אין, אף אישה שאינה שלך אסור יגע בכל איקה. טוב, זה מדרש מעניין. היה ביטוי בהתחלה שאולי נותן פשט, ממש בהתחלה כתוב, הנזיר נודר שלא לשתות יין, אמר לו הקדוש ברוך הוא, נדרת שלא לשתות יין כדי להחיק עצמך מן העבירה, אל תאמר הריני אוכל ענבים. כן, אז עכשיו זה, אני לא חושב את הביישה, אבל אולי זה ההסבר, הוא אומר שכל הנזירות באה בגלל שאדם הזה פורש מן המותר, כדי לפרוש. אז נזירות מלכתחילה הוא סייג. אז אני אומר לך, אל תעשה הבחנות הכל. אם אתה בקטע הזה, שאתה מותר עליך כדי לפרוש מן העבירה, אז תפרוש עוד יותר. אז אני אומר, אתה גם באישה בגלל סיבה אחרת. באישה זה בגלל שזה באמת מושך, שזה באמת יש שם תקלה מצויה, וכאן זה בגלל שאתה בן אדם שבמיוחד רגש, אני שותה יין ואין לי בעיה, אבל אתה מפחד, כנראה בצדק, שתשתה יין, תגיד גם דברים אחרים, אז אם זה הפסיכולוגיה שלך, אז אתה כמו אישה, אתה כמו גברים ועצי נשים, שא' מביא לבית, אז אצלך, א' מביא לבית, אחרי אתה תפרוש יותר. זה אולי הרעיון. בכל מכן, המדרש הזה באמת אומר שזה לא באמת איסור כבר מגפן היין, האיסור כמובן יין. אבל התורה עצרה גם את השאר עד כדי חסנים ועזה.
הרב,
טוב,
רעיון, רעיון, כן.
שער הרעיון, אומרים שחטא אדם הראשון היה שגף בבעיה של מושב.
זה שנשים וכפנים הולכים ביחד, יש עוד כמה פסוקים. יש פה שעה בעמוס, יש, כן, נשים וכפנים הולכים ביחד. מה? לא הייתי מפסד כזה, כן, לא צריך להביא ראייה מזה שאתה החלטת שעץ הדעת היה גפן, כי אני תמיד חשב עץ הדעת היה חיטה. יש עד להיות המזרע של ראש מפתיר חיטה, באמת חיטה נתנה לו חיטה ובא וואו, אבל בסדר, יש להיות
אבל גמרא משהו שזה היה חסר שלה, כאילו כל הדיון בתקילת הגמרא על העץ עצמו, אז משהו שיש משהו בחסר של העץ שהוא פגום, זה לא רק כאילו, ואז ברור למה החרסנים ו...
אצל עץ הדעת, אז תם העץ ותם הפרי היו שווים, אז בגלל זה, היסוד הזה נשאר, יש אפילו דייה בגמרא שהעץ עצמו, עץ הגפן עצמו עצור, לא רק דברים שאיכשהו הם חצי נחלים או משהו, גם הזמורות וכן הלאה. אוקיי, יש מקום כאן לפרשה קצת פנטסטית. פנטסטית לא במובן השלח. אלא פנטסטית, הרבה
פנטסטית.
נשאר פנטסטית, לא נשאר גבלתי כאלה, נשאר... כן, פנטסטית זה טוב. טוב, מה שיוצא מתוך שני הדברים בכל מקרה, אוקיי, אז בכל מקרה, כן, יש כאן את את הקטגוריות. הרמב"ם מונה חמישה לבים ביין. כל היוצא מן הגפן וכל היוצא מן היין מצטרפים זה, 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 זה עם זה, אבל לוקים על, כתוב בהמשך, חבי יין מפני עצמו, לא מפני עצמו, לא חוצה מפני עצמו, לא עזוג מפני עצמו. אז הרמב״ם מונה חמישה לבים שהם היין, הענבים והצימוקים. במשנה, לא יודע למה, במשנה כתובה על הענבים, זה לא חיתקו בין יבשים לבין, אבל הרמב״ם מונה יין, יבשים ולחים, וחרצנים וזד. חמישה לב. אבל כתוב במשנה שהם מצטרפים זה עם זה. אז השאלה היא כמובן, איך זה יכול להיות? אם הם לבים, יש כלל גדול, שאיסורים שונים לא מצטרפים. חצי זית של חילה וחצי זית של נבילה לא מצטרף. אם הייתי, אם לא הייתי כמו הרמב"ם, זה שכתוב במשנה שלוקים, יש שתי אפשרויות. העובדות הן שלוקים על כל אחד בנפרד. אם אכלת זית מזה וכזית מזה לוקים פעמיים, וגם אם אכלת חצי זה מזה, חצי מזה לוקים פעם אחת. יש סתירה מסוימת בין שני דברים, בדרך כלל זה לא כך. אם אכלת שני זיתים של חילה, לוקים רק פעם אחת. ואם לוקים פעמיים, כך שזה שני לבים, אז הם לא מצטרפים. אבל יש עכשיו שני כיוונים, אני יכול להגיד, זה בעצם זה לב אחד, אבל התורה אמרה שלוקים, יש משהו שמחלק, מחלק זה לשון של הגמרא בכמה מקומות, בשבת, בקריטות, במועד קטן, גוף ומחל, יש דברים שמחלקים ללב. וגם איסור אחד, לבוא על אלמנה זה רק איסור אחד, לכהן לבוא על אלמנה, זה הגמרא בקידושין, זה רק איסור אחד. אם הוא בא שתי אמנות, הוא לוקח פעמיים, כי גוף ומחלקים, אבל יש דיני חלוקה לגבי לב. אני יכול להגיד כאן שזה לב אחד, אבל התורה נתנה שם, היא הגדירה את היין כחצה אחר מאשר הענב. הייתי יכול להגיד שיש רק איסור כל פעם יגעת ליין, לא? יש איסור לאכול בשר חזיר. ומי שאכל קצת בוסר חזיר וקצת, אני יודע, משקה מבשר חזיר וקצת קודל חזיר, אז הוא לוקח רק פעם אחת, כי זה, מה אכפת איך זה נראה? זה רק דבר אחד. כאן התורה אמרה שזה איסור אחד, אבל גוף ומחל, כלומר, התורה הגדירה מה זה גוף אחר. אז לפי איזשהו שם, המצאה של התורה, אז הייתי יכול לומר ככה, וזה היה בסדר. אז יש ראשונים שמונים את כל איסורי נזיר כלב אחד, בסך הכל בסצוות, זה רק לב אחד. ולא כיף, הכל אחד בנפרד, כי התורה עשה כאן איזשהו הקפדה. שבת זה הדוגמה, אבל שבת זה לא דוגמה טובה, כי היא כל כך קיצונית, אבל שבת זה רק לב אחד. אבל מלאכות מחלקים. מה זה מלאכה? זה אולי זה מתומד לזה. כלומר, התורה מעלות עצקו מלאכה, וכיוון שהתורה נתנה שם התורה לא עשתה את זה, זה בדרשה, אבל בכל מקרה התורה, כלומר ההלכה נתנה שם למלאכות, אז מלאכות מחלקים, לוקים הכל אחד
בבית. אבל הם לא מצטרפים.
מה?
אבל הם לא מצטרפים.
כן, נראה שם, בסדר, כי זה לא, אוקיי, אתה צודק. אז זה היה כאילו שעושה גדול, של הכל איך שחולק על הרמב״ם. הרמב״ם זה יפוך, זה למה, אני לא מחפש מה מחלק, אלא מה מצרף. איך זה יכול להיות שזה שני לבים שונים. אסור לאכול ארץ, לבן אדם הזה אסור לאכול ארץ בבית ג' לי כיהודי, וגם שם, אסור לאכול ארץ בבית ג' דלתא. הם לא מצטרפים, למה איסור אלו הם מצטרפים? התשובה הטכנית היא שיש פסוק שאומר כל היוצא מגפן היין, כל היוצא מגפן היין, אנחנו נלמד את זה, זה לב שבכללות, יש סוגיה, הגמרא קוראת לזה לב שבכללות, הכלל הוא שלב בכללות, אין לוקים עליו, אז איך זה עוזר? אז זה לא הכוונה שמי שיוכל חצי זין מזה, חצי זין מזה, הוא אומר לא לוקה על שתיית יין, כי הוא לא שם כזה כזית יין, והוא לא אכל כזית סימוקים, הוא אכל חצי זין, אז למה הוא לוקה? כי הוא אכל כזית של כל יוצא. זה אי אפשר להגיד כי אין לוקים עליו שבכללות, כמו שאנחנו נלמד, אבל אפשר להגיד שהרמב"ם סובר בכל זאת, כי יש, כשנלמד את זה נראה, יש שיטה אחת כזה בגמרא לפי רש"י, אז אולי הרמב"ם סובר ככה שלא לוקים עליו בנוסף, מי שיוכל כזית צימוקים לא לוקה פעמיים, כי אין לוקים עליו שבכללות, אבל אם זה לא נופל בפרטות, אתה בכל זאת לוקה על הכלל. אפשר להציע את זה, נצטרך לראות אם זה מסתדר עם הסוגיה של לא לוקים עליו שבכללות. אפשר להגיד, ככה אם אני זוכר נכון, אני לא ראיתי את זה עכשיו ברבל, ורבל רוצה להגיד, לא, זה לא בגלל שבכלל לא, אבל זה חידוש של התורה, התורה כאן גזרה גזירה שכל היוצאים בגפן היין, זה הפסוק המסרף. כלומר, אתה לא לוקה בשביל לב אחר, אתה לוקה בשביל, התורה אומרת שזה גם נחשב ליין. כלומר, איכשהו התורה, אין מסרפים בגלל הפסוק הזה. השאלה מה המשמעות של הדבר הזה? אז הרב אמר, אני לא אומר את זה הרבה בגלל שהוא מאוד אהב את הרמב״ם הזה. יש רמב״ם, אני כמעט אמרתי הרמב״ם מפורסם, אבל זה רמב״ם שלא ידוע. זה רק מפורסם, כי אני שמעתי את זה הרבה פעמים. רמב״ם בפרק ד' ללכות מאכלות אסורות. זה חידוש גדול לגבי מי שלומד קודם בשביל דין יבילה וטריפה. כותב הרמב״ם, אני אקרא את החלק שטוב לנו, אחר כך אני אקרא את השאלה. אבל החלק שטוב לנו, כותב הרמב״ם, כל האיסורים שבתורה אין מצטרפים זה עם זה. זה מחלת החצי זית חלב, החצי זית דם, החצי זית דבר אחר, לא לוקים. הלך יוד זית, פרדה הלך יוד זית. כל הנבילות מצטרפות זו עם זו. נבילת פרה ונבילת כבש מצטרפים. למה? לא אכפת לי מהשם של המין, זה לא איסור מין, זה איסור נבילות. אז זה כן מצטרפים. ונבילה מצטרפת עם צריפה. אז הרמב"ם מסביר בהלכות, בסוף הוא חוזר לדין שרק קראתי. זה הכלל, כל שאיסורן בלב אחד מצטרפין, בשני לבין אין מצטרפין. שזה בשבילנו הקושה, בנזיר זה שני לבין. בשלב אחד אצל בשני לבין אין מצטרפין, חוץ מנבילה וטריפה, הול והטריפה תחילת נבילה היא. זה המצאה של הרמב"ם. נבילה, תחילת נבילה, טריפה, תחילת נבילה היא. שאת המילים הוא ש הצריפה ימות בסופו של דבר, הגדרת צריפה זה שהוא מת מזה, אז צריפה זה התחלת נבילה. השאלה היא, אז מה? בסדר, הבנתי את הרעיון של המילים, אבל מה זה קשור לכלל שבכל זאת אין ספק שנבילה וצריפה זה אליו? הרמב"ם מונה זה שני לבים, זה שני פסוקים, אף אחד לא מהרהר בזה שנבילה וצריפה זה שני לבים. אז למה הם מצטרפים? כי הצריפה תחילת נבילה. אז הרב אמר שפשוט ברמב״ם הוא שגם אם זה שני לבים, אבל לפעמים יש שני לבים ויש להם יסוד או מחייב או אוסר, זאת אומרת בלשון כזה משותף. המיטה כאן עשרה שני דברים, היא עשרה גופים מתים, והיא גם עשרה גופים חיים שהמיטה מקוננת בהם איכשהו, יש איזשהו אלמנט של מיטה שם. אבל הרמב"ם הסביר, הגמרא אומר שבלה הצריפה מצטרפים זה לזה, ההסבר זה הצעה של הרמב"ם. אומר הרמב"ם, כיוון שיש להם יסוד משותף, אז הם מצטרפים לאיסור. בסופו של דבר תשאל אותי שאלה אפילו טכנית, במה מזהירים אותו? צריכים התראה. כי אתה תגיד לו אל תאכל נבלה, הוא יגיד לא אכלתי נבלה, תגיד אל תאכל טריפה, הוא לא אכל טריפה, וכאן אין פסוק נוסף כל יצא מגפן היין. אז מה אומרים לו? אומרים לו רמב"ם, אל תאכל, אומרים לו בוא, אל תאכל דבר שמיטה עומדת מאחוריו, איפה יש התורה כזאת? אני לא יודע מה התשובה, כנראה שלא צריכים להגיד את השם עליו כשמתחילים. אומרים לו אל תאכל את זה, כי זה גם נבלה וגם טריפה, אומרים לו משהו כזה. בכל מקרה הוא עובר על איסור דיוראית השם, התורה אמרה לא לאכול, וזה לא איסור אחד, זה שני איסורים, התורה אמרה לא לאכול אותם, והוא אכל, כי הוא אכל כזית, הוא עושה מה הייתה אכילה, וזה משחס לאיסור, האיסורים אינו מצטרפים. אז הרב אמר, אותו דבר קורה גם בגפן היין, כיוון שזה ברור, גם בלי הפסוק, אולי הפסוק בא בחידי שלי, זה בסדר, אנחנו לא צריכים את הפסוק הבא בגפן היין. אבל למה חרצנים אסורים, אף אחד לא באמת מפטפט את זה, למה חרצנים אסורים לנזיר? כי הם מגפן היין, כי הם קשורים ליין איכשהו. הדבר, היסוד האוסר זה שם יין. יין אוסר, שם יין אוסר יין, ושם יין גם אוסר ענבים. כי יש להם, הם התפתחות של היין. התפתחות, בוא נהפוך, אבל כן, יש להם אוסר, האוסר, המחייב, אני רגיל להגיד מחייב, אבל זה עושה כך שייך ביסורים, כן, האוסר. האוסר הוא שם יין. אז כיוון שיש להם אוסר משותף, אז לפי הקראת הזה של הרמב״ם הם ראויים להצטרף. אז יש כאן שתי גישות לפי רב סג'גון ואחרים שמונים את זה בקצועה ככה, זה לב אחד עם נקודה טכנית שמרבה מייסה עבירה. אתה עושה דבר אחד ברצף, בעיקרון זה אמור להיות רק בסבר האחד, אבל יש אפשרויות לחלק. יש הרבה דברים שמחלקים, גוף מחלקים, שמות מחלקים, כמובן הפסק מחלק, יש כל מיני דברים שיחלקו מהפרוך להרבה מעשים נפרדים. אז כאן שמות מחלקים, שמות, זה שמות מחלקים או גופים מחלקים? שם הגוף מחלק, זה משהו באמצע. גוף מחלקים זה שתי נשים, שמות מחלקים זה איפה שיש איזשהו שם איסור אחר. כאן זה שם חפצה אחר. זה יהיה הגישה אחת. גישת הרמב"ם זה הפוך. זה לאווים נפרדים. הרמב"ם מסביר, טוב, הרמב"ם כותב שזה לאווים נפרדים. הסיבה שנותן זה סיבה בעייתית. הוא אומר, כל, איפה שיש שני מלכות, סימן שזה שני לאווים. זה לא נכון, תמיד, אבל הרמב"ם כאן החליט, כיוון שאומרים שלוקים הזה וזה 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 ונפרד, אז הוא אומר, סימן שזה לאווים נפרדים, ובכל זאת, יש משהו שמצרים. אמרתי שזה קצת בעייתי ברמב"ם. בגלל המבנה של הרמב"ם שרק קראתי, אני קורא את זה עוד פעם, אבל כאן אני לא מדלג על הקטע שדילגתי כדי לבבר את זה, או כדי להסתיר מכם מה שכתוב. אני קורא את כל הרמב"ם בפרק ד', הלכה ט"ו קודם, אני קראתי את הלכה י"ז, הלכה ט"ו, כל איסורים שבתורה אין מצטרפים זה עם זה חוץ מאיסורי נזיר, כמו שהתבאר שם. לפיכך, הלוקח מעט חלב, מעט דם, ומעט בשר בהמת טמאה, ומעט בשר נבלה, ומעט בשר דג טמא, ומעט בשר עוף טמא, ויוצא בכל שאר איסורים בצורת מהכל כזית, ואוכלו אינו לוקח, ודינו כדין אוכל חצי שיר. זה אומר, כל איסור שבתורה לא מצטרפים חוץ מאיסורי נזיר. ואז הלכה י"ז אומר, כל הנבלה מצטרפים זה עם זה, ונבלה מצטרפת עם טריפה. ולמה? כי טריפה תחילה נבלה היא. אז נראה ממש מה שנבלה וטריפה זה לא יוצא מן הכלל. הם מצטרפים למרות שהם איסורים, הם לאווים שונים, אבל כנראה שהם לא, כמו שהסברתי, הם לא שם איסור אחר. אז לכן זה לא סותר את הכלל, אבל נזיר באמת סותר את הכלל. לכן הכלל הוא כל איסורים לא מצטרפים חוץ מנזיר. כיצד? אכל זה וזה 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 לא מצטרף, כל הנבלות מצטרפים, זה לא סתירה לכלל, כי זה נבלות, ונבלה מטריפה גם מצטרפת, ואני אסביר לך עוד מעט למה. אז להשתמש בסברה הזאת, שנבלה וטריפה מצטרפים בגלל שיש להם שם משותף, כלהסביר נזיר, לכאורה זה לא עובד ברמה, הרמה אומר שנזיר זה סתם יוצא מן הכלל. וזה יישום של הכלל במובן עמוק. טוב, אמת אפשר להגיד ככה, אולי בנזיר זה חידוש יותר, צריכים פסוק, כלומר נבלה וטריפה זה ממש ככה, ונזיר התורה עשר, זה לא יין, חתן מזל זה לא יין, כמו שאמרנו זה לא משקר, זה לא מכובד, זה שום דבר, כן, זה לא קשור לטעם, אז התורה עשרה את זה, ולכן אני לא הייתי אומר מסברה, אבל אחרי שיש את הפסוק שאומר, כובע מיפן היין, אז כן, זה יישום מחודש. יישום על פי גזירת הכתוב של הכלל. אבל קריאה פשוטה ברמב״ם כבר לא ילך לכיוון הזה. זה לא יישום של הכלל, אלא הוא מנסה להסביר את זה. זה חוץ. ונבילה בתחיפה, הוא לא חשב שבכלל ראוי להגיד על הפקות. זה בקיצד של הכלל, הוא במקרה כתב שנבילה בתחיפה מסוף.
יש באמת גם על זה קצת לנהם, כי תחיפה היא דהיינה, כאילו, אבל כל הגדר שלה זה שבגלל שזה יהיה מוצב של נבלה בסוף. בזג ובחתן זה לא יהיה.
אני בטוח שאם אתה שואל אותך אתמול, היית אומר בדיוק הפוך. שברור שיש נבלה, כי ברור שאחרי שהרחבנו קצת את העירייה, אז כל הדברים האלו הם סוגים של יין. אבל בגלל התיפה זה שני דברים שונים לחזותים. יש בהם רק איזשהו... ואלה זה לא סוג של טריפה, זה לא סוג של
טריפה.
יש לכאן ולכאן, אני חושב. אבל אין לכינה, אין לכינה ממה?
אם שופטים טריפה של היסרון
הבלה?
אם
שופטים
טריפה של
היסרון הבלה? לא. רגע, לא, סליחה, כן. מה זה אומר?
רגע.
השחיטה טריפה מוציא... אין, אין, זה מוציאה אותה. רגע, אחד כן, אחד לא. יש שני דינים בנבלה, טומאה ואכילה. אם שוחטים טריפה, טריפה מונעת שחיטה, זה עוד שיטה ברמה. אין חלות שחיטה על טריפה, לגבי מה? לגבי טומאה או לגבי אכילה, זה אחד מהם. וואו. כבר ידעתי את זה. שחיטה, טריפה. מועילה, אני חושב שזה מוציאה אותה מדי, כן מוציאה מדי תומעת נבלה. אבל זה מאוד חשוב, יש לזה חיים שלם. אבל אני לא זוכר. לא, זה לא מפורש. אני לא זוכר, אני לא מדבר. שחט את הטריפה ואחר כך זה בוד, זה חלק מהבמיס בדורש של רב חיים, שאי אפשר לשחוט טריפה, שטריפה זה הפקעת שחיטה. אבל זה רק לגבי אחד משני הדינים. איזה אני פשוט חושב על עבוד, אחר כך אני אתיר את העובדות כדי להתיר לעבוד. חיים היה דבר קיצוני, כל איסור טריפה זה זה. למה טריפה אסורה? אז פה הוא לא מת, הוא חי, אז זה לא נבלה. אז למה טריפה אסורה? מה הפשט האמיתי הלנדני של טריפה, תחילת נבלה? הטריפה מופקעת משחיטה, ולכן זאת תחילת נבלה. היא בדרך להיות נבלה בהכרח. אתה שאלת בגלל שאתה אומר, לא כל טריפה יפוך להיות נבלה. אז הפעם אמר בדיוק ההפך. כל טריפה יהיה נבלה, כי אי אפשר לשחוט טריפה. אבל העובדות הן לא כל כך חד וחלק. זה רק לא מועיל לגבי טומאה. אין לה, הוא לא לוקח פעמיים. אין לה. כן? כן, אז זה מועיל לגבי התחומה, אבל מה זה זה לא מועיל? איך אתה יודע שזה לא מועיל? בדיוק, איך אתה יודע שזה לא מועיל? אז זה חלק מהבור. אין לה הוכחות, אני לא זוכר בדיוק מהפכות רגע. אבל הם הוכיח שלא, לא, היא באמת נבילה. וזה חלק מזה שנבילה וטריפה מצטרפים, כי שם נבילה ושם טריפה הם שמות חופפים במידה מסוים. טוב, זה לגבי הדין של החילוק והצירוף. עוד דין כאן זה הדין השיעורים. אין חייב עד שיוכל מן הענבים כזית. משנה ראשון אומרת עד שישתה רביעית יין. קיבה אומר אפילו שרה פיתו ביין ויש בה כדי לצעת כזית חייב. יש מחלוקת ראשונים מה, איך לבנות את המשנה, מה השיטות. התוספות כאן ברח, התוספות נמצא בדף למד ח' עמוד ב', פשוט האמנה היה לה יום לא טוב. והתוספות ברח בדף למד חד. יש שם שתי דעות בתוספות. לפי רבנו תם, אז יש מחלוקת במשנה מה השיעור, שזה ודאי נכון, מה השיעור של יין. אם שיעור של יין ונזיר זה כזית או רביעית. אבל לפי התראה הראשונה בתוספות, יש גם דעה בגמרא שאומר ששיעור ענבים זה רביעית. כלומר, המשנה, הדעה, התנקמה של המשנה, לפי התוספות, סובר שכל איסורי נזיר הם ברביעית. ורבי עקיבא אומר שכל איסורי נזיר הם כזית. כלומר, ממש הפוך. משנה ראשונה סוברת שיין זה רביעית וענבים זה כזית. זה כמובן הגיוני. אבל אותם הכחיש שמישהו סובר, אולי גם בסיבות הגיוניות, הוא אומר את זה בגלל סיבות טכניות, שמישהו יכול להגיד שיש איסור אכילת ענבים ברביעית. זה באמת נשמע מוזר מאוד. טוב, ברור מה הספרה. אם מישהו באמת סובר ככה, שאיסור אכילת ענבים זה ברביעית, אז מה, למה? כן, הוא אומר שענבים זה לא נכון בדיוק מציאות, אבל זה נכון מאוד לגבי מה שהסברנו, למה זה בכלל אסור. ענבים בשבילנו, בשביל האיסור הזה, הם סוג של יין, זה יין קרוש. אם מישהו יגיד שמי שאוכל יין קרוש זה סוגיה בדם, סוגיה, יש כזה סוגיה בדם, כי דם באמת נקרש. מי שאוכל השיעור בדם זה בכלל, אנחנו פוסקים את זה כזית. לפי הדעה בגמרא שהשיעור בדם זה רביעית, אז מה הדין ביין שנקרש? אז אתה יכול להגיד, למרות שהוא נקרש, ואתה עושה פעולת אכילה, אתה לועס אותו, אבל החפץ הוא דם, ולכן החפץ הוא משקל, ולכן שיעור הזה ברביעית. זה לא נורא. אז כאן, כמובן, כאן זה לא פיזית, היין לא הופך להיות ענב, עד הרב, ענב הופך להיות יין. אבל אתה יכול להגיד שרעיונית, כן, התורה באמת אוסרת יין, ואחר כך הרחיב את האיסור צורות אחרות של היין, אבל זה נשאר שם יין, רק לגבי זה. הענב הוא לא משקל בשום דבר אחר, כן? הוא לא מקבל תומת משקל, הוא מקבל תומת אוכל. אם אתה שם ענב לגבי משהו, זה לא מכשיר אותו. זה לא משקל, זה לא משקל, אבל לגבי איסור נזיר, זה אסור בגלל שהוא צורה של היין. אז השיעור ברבית, זה הטלע, אבל זה אפשרי. מי שסובר שכל השיעורים, רבי עקיבא כאן, שאומר אפילו שרה פיתו ביין, ויש בכדי עצמם כזית, מה שגמר אומרת, פחות או יותר, כמעט כל הראשונים, זה שלא חשוב הפת. הוא סובר ששיעור יין זה בכזית. אז מה הסיבה? השיעור במשקים זה רביעית. למה אכילת, למה שתיית יין זה ב... זה בכזית, התשובה היא כי זה מה שכתוב בתורה. התורה קורא לזה, לפחות פעם אחת, קורא לזה אכילה. הפרשן הזה, יש הרבה דברים מעניינים. כל, באיסור של כל היוצא מגפן היין, כתוב לא תאכל. מכל אשר יעשה בגפן היין, נכנסים לזג, לא יהיה אוכל. אז כתוב אכילה, ולכן התורה ריצה כאן. שיהיו כזית. יש סברה? יש סברה, כלומר זה סברה הפוכה. אז יין זה לא העיקר, אבל אי אפשר להגיד הסברה הפוכה. האיסור באמת ענב, אבל היין הוא צורה של ענב. למה, אני יכול להגיד את המילים, אבל למה להגיד דבר כזה? לא יודע אם יש סברה כאן שיסביר את זה. אתה אומר, כיוון שהרבה דברים אסורים, אסור, אנחנו יודעים שיין זה הכי חשוב, אבל עומתתית, יין אסור, וחוץ מזה, ענבים אסורים וחצי מזגים, אז רוב הדברים הם לא, הם לא משקים, אז אתה נתנה איסור אחד בשביל כולם, אז הולכים אחרי הרוב, ואז לכן האכילה זה העיקר, והאכילה תפסת את כולם. כמובן, השיטה הכי הגיונית זה להגיד שאוכלים לפי החפצה, לא חשוב לי מה התורה אמרה. התורה אסרה מיליון דברים. משקים אסורים בלב, בתורה לא כתוב שיעורים. שיעורים זה אנחנו נמצאים, אבל חמש של סיני. אז שיעורי משקעות, זה בזה, בזה. זה של היסודית. האם השיעורים הולכים לפי הלב או לפי החפצה? דם זה באמת דוגמה טובה. למה איסור דם זה איסור כזית? לא כזה מה איסור? הסיבה הטכנית בגלל שכתוב בתורה, לא לאכול. דם הוא אסור, זה מה שכמה אומר, כתוב לא תאכל כל דם, אז לכן דם אסור בכזית. אבל מה הסיבה? שנכון שהדם הוא משקה, הוא נוזר, אבל השיעורים לא נקפים לפי החפצה, לפי האיסור, והאיסור הוא איסור אכילה. כן? התורה מתייחסת לדם כסוג של דבר של אכילה, ולכן זה איסור אכילה, למרות שחצי במקדיד ככה, מה ידן אם אני באמת לקחתי קצת חזיר ושמתי אותו בבלנדר ועשיתי ממנו משקה, אז סביר שהשיעור יהיה כזאת, משום שהיה אסור לאכול אותו לפני כן. זה שאתה עושה אותו כל הבא מנה אסור או אסור, זה שאתה עשית אותו נוזל, זה לא משנה את, את האיזו. אתה אוכל עכשיו, הכנסת לפה כזית של חזיר, עשית את זה דרך, דרך הקוס, לא דרך ה, עם, עם, עם כפית ולא עם הזלעית. אז מה, זה לא, לא שהשיעורים מגדירים את המייסה עבירה, אלא את החפש של האיזו, ולכן אוכלים לפי האיזו. אבל זה, במשנה יש או שתיים או שלוש שיטות בנוגע לדבר הזה, נגיד לגמרא, אז נראה את זה קצת יותר, אבל זה מה שיוצא פה. זה,
מה? אתה לא יכול לומר על יין, יין, אתה מגיע את יין. ענף
ועבור בקבליים. כן, אבל התורה לא אסרה, בסדר. למה את התורה כן אסרה את הענף? אז מבחינה פורמלית, למרות שאני עדיין סבור שהתורה מעוניינת בעיקר ביין, אבל עובדה, התורה אסרה את הענף, ואז לא צריכה לעשות יין. דרך אגב, זה יסביר קצת, אולי, כי זה בכל זאת פעל, למה התורה לא אסרת יין בצורה מפורשת, כי היא כבר אסרה את כל הבא מגפן היין, אז כל הבא. אז היה אם זה רק התוצאה האחרונה. אפשר להתנגד לכיוון הזה. עכשיו, זה גרם לדיון באחרונים שקצת מצחיק, כי זה קצת הרים עצמי בסערה. לגבי רש"י ותוספות כאן, מפרש ותוספות כאן לגבי הצירוף. במפרש כתוב כל היוצא מן הגפן מצטרפים זה עם זה, כגון חרצן ויין וחומץ מצטרפים זה עם זה לכזית. בתוספות כתוב מצטרפים זה זה כגון הנביא, מלאכים, נבישים וחצנים וזגים. מה ההבדל? התוצאות לא מזכיר את היין, והמפרש הזכיר גם יין. למה לא להזכיר יין? אז הסיבה הראשונה שעולה שלא להזכיר יין זה בגלל שאם יין זה יין שירו ברביעית, ויש כלל שדברים שהשיעור שלהם שונה, הם לא מצטרפים. אנחנו פוסקים יש בחוק בגמרא, אם זה מצטרף לחומר, אף אחד לא סובר שצריך לכולם. כלומר, יש דעה בגמרא שאם תאכל כרביעית, חצי רביעית של יין וחצי רביעית ממאכלים, אולי זה יצא, אולי זה השיעור יותר גדול. אז אולי השיעור לא, אנחנו פוסקים שגם זה לא. דברים שיש להם שיעורים שונים לא מצפים בכלל. תאכל פסיק תשע של רביעית יין, רביעית של יין, או לא, לא, משהו אחר. כן, פסיק תשע רביעית של משהו שאסור משקה, ובפסיק תשע של כזית זה לא מצטרף, כי אתה לא הגעת לא לזה ולא לזה, פשוט עצמאי. יש שיש שמצטרף לשיעור הגדול יותר, אבל אף אחד לא סבר שמצטרפים לשיעור הקטן יותר. אז אם אז יין לא מצטרף לכזית, ולכן זו הסיבה שתוספות לא כתב. למה רש"י כן כתב אותו? אז התשובה האמיתית היא שהגמרא אומרת שהתנא קמא במשנה, זה השורה הבאה, אבל בוא נחיל את השורה הזאת, סובר ששיעור יין זה כזית, ולכן רש"י כתב את זה, כי זה נכון לפי התנא הזאת במשנה. זה התשובה שבאמת האחרונים מגלים. אבל לפני כן אז עוסקים בכל מיני וולטים, מנסים להסביר אולי למה, למרות ששיעור זה ברביעית זה כן יצטרף, אם אוכלים את זה ביחד, אז אולי בגלל שיין יש איזה קשר, יש כל מיני המצאות. בסוף יש קטע ארוך בעובר, בסוף הוא אומר, אתה יודע מה, זה לא, זה בגלל שאחר כך הוא אומר שהדעה הזאת סוברת שבכלל זה שיעור זה כזית, אז לכן זה, לכן זה מצטרף. אבל אני אומר, יש דיון שלם, כיוון שיש הרבה שיטות, יש לפחות שתי, יש באמת שתי שיטות לגבי שיעור ביין, זה ברור, רבי עקיבא אומר שזה כזית, בתנא קמא המשנה הראשונה אומר שזה רביעית יין. השאלה היא מה סובר הדייר לפני המשנה הראשונה, האם יכול להיות שיטה לפני המשנה הראשונה? זה לא הגיוני, כן? לכאורה איפה שכתוב במשניות, משנה ראשונה, משנה האחרונה, אז משנה ראשונה אמור להיות השיטה הראשונה. כן, וכאן לפי התוספות שהדייה לפני המשנה הראשונה סובר כמו רבי עקיבא, ועוד יותר מרבי עקיבא סוברת שהכל זה כזית, אז זה מאוד מוזר. אז יש דייה שחולקת את המשנה הראשונה לפניו. כאן השאלות, ולכן שאלת השאלות, לכן השאלות של רבינו תם על התירוש של התוספות. אבל בכל זאת יכול להיות שזה נכון, וזה אולי יסביר את השיטה שמופיע כאן במפרש. טוב, בגמרא, זה מהר, בגמרא, זה רק מה מסבירה, זה דווקא גמרא חשובה, אבל לא שאני רוצה לדבר עליו, זה גמרא הכי ארוכה, הכי מפורשת לגבי ההבדל בין כלל ופרט וכלל ובין ריבה ומי את הריבה. אני מניח שאתם כמוני ואתם מדרגים הגמרות כאלו, אבל זה טוב לבוא לסת פעם אחת בחיים, כי זך הכל, כל התורה כולה תלויה בזה. זה שתי השיטות שמסבירות את כל התורה כולה. זה משמע רב עקיבא, זה דורש את כל התורה כולה בריבוי ופרט, וזה דורש את כל התורה וריבו ממית וכלל ופרט. ולפעמים הגמרא שואלת, בסופו של דבר, בסופו של דבר יוצא שכיוון שאין אף קמין. זה מעניין, זה שתי שיטות גדולות, אבל דואגים שההלכות יהיו, אבל יש, לפעמים, כמו אומרים, לא, בגלל זה, אז יש מחלוקת. יש מחלוקות בין רבי עקיבא ובין משמע. יש ספר, ספר. אומרים שזה ספר בצפייה, עשיתי לקרוא אותו בשבתון הקודם שלי, ולא הצלחתי. אולי, הסופה שלה, אני אעשה אותם. אומרים שזה ספר מצוין, זה מעניין. השל כתב ספר בתחילת דרכו. אני לא יודע, הייתי קשורה באירופה, אבל היה פחות או יותר, עדיין ידי קשה מאוד. אז כתב ספר שנקרא תורה מן השמיים בספרי של הדורות. שאמור להיות בסופו של דבר, אומרים, זה ספר הכי טוב שלו. אחר כך הוא סתם כתב בבלת חסידי כזה. אבל זה רציני. והספר מבוסס לכך שיש שתי שיטות בהבנת התורה, רבי עקיבא ורבי שמעון. הוא מגזים קצת, מוצא כל מיני מתגמינות רעיוניות וזה, אבל שתי דרכים בהבנת התורה. כל מיני נפקמינות, זה רעיון מעניין. זה הגמרא הכי, הכי באמת ארוכה בנושא הזה. מה שמעניין אותנו אולי זה הנפקמין המעניין, הגמרא שואלת לגבי, או באמת אפשרות של מה שנקרא כאן שווישתה. מה, מי את שווישתה? ורבן הדר שכלל הופעתי. כי יש דעה בגמרא שאפילו, גבלזר אומר, אפילו עלים ולולבים. כן? אז אנחנו אומרים שזה רק הדברים שמוצאים בתורה, כלומר זה רק פירות, כולל זד וחצה, שהוא חלק מהפרי, אבל עלים ולולבים. מה זה לולב פה? רש"י אומר, לולבים אלו חוטים רכים שבגפן. אני לא יהיה זמן לבדוק את זה, זה גם לא כך בא לי, אבל זה חשוב. אני לא, מה זה חוטים דרכים שבגפן? בגפן יש חוטים, שתמש בו כדי לטפס. יש לו כזה טנדלפר, זה מין אצבעות כאלו. המילה לולב, נכון, זה הפוך. הלולב בתמר זה החלק הכי קשיח, זה האמצע. השכן שלי יש לו דקל, לא דקל קשה, דקל מצרי. אז בשלט כל העלים ממש התקופפו, ונשאר שם רק את הלולב עובד זקוף זקוף בשלט. כאן זה פירוש אחר. לא יודע, צריך
לדבר שזה ענף בצעירותו, בלולב,
זה קשה, אבל זה נכון, זה הדבר הכי קציר. אז כאן זה חשוב משום שהוא איכשהו אחיר. וזה בניגוד לשבישתה, שכנראה הכוונה שם זה לזמורה, כמו זה עצת. זה החלק העצי ממש של הגפן, ויש חלקים של הגפן שהם רכים, אבל הם לא פירות. זה העלים וה... מה שנקרא כאן הלולבים. אמיר אומר את זה מפורש, ישביש לזה קשה, והוא לא אחיד בכלל. אבל האמת, שום דבר כאן הוא לא באמת אחיד. העלים הם לא באמת אמורים להיות... אני חושב שהשניים אתם אוכלים אותם?
יש,
אני אוכלים... עלי גפן, ממש אוכלים את העלים בסוף?
כן.
אם מבשלים אותם מספיק זמן אפשר לאכול אותם?
כן.
אוקיי. זה בלי לבשל אותם, אי אפשר לאכול אותם, זה אני יודע. אז יש, אז כולם מסכימים שזה ממעיט שבישתה, אולי זה זובר שזה עוצר גם את הלולבים ולולבים. אז למענה את השאלה שהגמרא כאן לא דנה בה, הגמרא בפסחים, שדן בחלק מהדברים שאנחנו נדון בהם בהמשך, גם כעיקר וזה, אז יש גם את הכלל של לאכול דבר שקדוש לא כדרך אכילתו. דברים שלא ניתנים לאכול, או לא אמורים לאכול, אז בסורי הנאה יש הנאה, אבל אם אתה תאכל אותם, אז לא כדרך לתאו, אז לא לוקים עליהם. אז איך בכלל ניתן לבכות על אכילת עצים, על אכילת החלקים הלא נאכלים? האמת שהשאלה הזאת עולה כבר בחצן וזן, כי גם הם, כפי שהוכחתי מהגמר בשבועות, הם לא בני אכילה. ושם התורה לימדה במפורש עליהם. הדוגמה הזאת, הסוגיה מבוססת על, זה סוגיה כאן במפסק מפרק שני, על גיד הנה שזה לא בתורה. אז יש מחלוקת בגמרה, מחלוקת במציאות קצת, האם יש בגיד בנות אין טעם. והגמרה אומרת שזה נפקא מינה, כמו יש דעה אחת שאומרת שגיד הנה שזה עץ, והתורה אסרה אותה בכל זאת, אבל הוא לא נחשב לבר אכילה מצד עצמו. כשהוא אסרה אותו, זה הופך אותו לאוכל. הפסוק הכשיב אותו כאוכל. ונפקא מינה הוא שמי שאכל גיד הנשה שלא כדרך אכילתו, אז הוא כן לוקה, כי זה יוצא מן הכלל. יש החידוש כולל גם את זה, כי אף גיד אפשר, גם אם תאכל אותו כדרך אכילתו, זה לא כדרך אכילתו. אז ככה הגמרא מסבירה. זה דבר שהתורה ריצה במפורש, אז היא גם נתנה לו שם אוכל, נתנה לו גם שם מייסה אכילה. התורה אמרה שאפשר לאכול את איף, למרות שאתה חושב שלא. והתורה הייתה כותבת לא לאכול אפר, אז יש בו אכילה, מגזרת הכתוב. אבל השאלה אם זה יעבוד גם על ריבוי ובמיעוט. התורה, אם הריבוי לומדים, רב אלעזר אומר שלכלול גם עלים ולולבים, אז השאלה אם הייתי צריך להכיר את הכלל שם. אנחנו מדברים על הסייזם, הגבוה שלנו ממש משקל, כי אבל זה אומר שאפילו עולים מלולבים שזה כלול ברע בגלל שיש לו ריבוי ומיעוט. הגמרא היא כאן קצת בעייתית לגבי ההגדרות של מה ריבה מה מיעט. אז הגמרא מדבר על דבר שנקרא פסולת פרי. מה הכוונה פסולת פרי? אז במקום אחד כתוב מה הפרט מפורש פרי ופסולת פרי, אף כל פרי ופסולת פרי. פרי אינבי, פסולת פרי מהי? חומץ. כן, תוספת עומד לכך שהזנך לגמרא נתן ללמוד ענבים שיפליעו. וכאן הגמרא אומרת שמהי פסולת פרי זה חומץ. הרמב״ם הביא את האיסורים המפורטים, פרק ה', אז כותב הרמב״ם, הוא משמש בביטוי, כותב הרמב״ם, היוצא מן הגפן כיצד? נזר שאכל כזית מן הפרי, שהוא ענבים מלחים או יבשים, או בוסר, אז הרמב״ם קורא לבוסר פרי, או שאכל כזית מפסולת הפרי, שהיא הזגין, הם הקליפה החיצונה או החסנים, הם זגים הפנימיים, שזורין אותם, הרי זה לא כן. אז הרמב"ם משתמש בביטוי פסולת פרי, בשביל דבר שכתוב בתורה. הסוד שלנו משתמש במושג פסולת פרי, כדי לכלול משהו נוסף. בשביל מה פרי ככה, אף ככה. הרמב"ם החליט לקרוא, אז איך הוא דיסה לתוך הגמרא, אולי זה הכוונה שכיוון שהתורה אסרה את הפרט ענבים וזגים, אז זה קורא פרי ופסולת פרי. הוא קורא לחצנים וזגים פסולת פרי, והוא קורא לענבים יבשים ולחים הפרי. אבל העלים והלולבים ומי גפנים בסמדה הרי אלה מותרים לנזיר שאינם לא פרי ולא פסולת פרי, אלא מן העצן נחשבים. אז הרמב"ם קודם כל מחלק בין סמדה לבין בוסר, ובבוסר זה נקרא פרי. זה צריכים ללמוד את הסוגיות בתרומות במסכת תרומות, לגבי בוסר זה לא פרי לגבי הרבה דברים, אבל יש הבדל בין סמדה לבין סמדה זה יותר קטן, לא יהיה בדיוק להזהות, אבל בוסר יש פרי אבל הוא לא טוב, סמדה זה כלום כזה. והוא קורא לחצנים וזגים פסולת הפרי. מה הכוונה תמיד עם פסולת הפרי? אם זה זגים וחצנים, למה עם פסולת הפרי? עם הפסולת של הפרי, כמו בבורר בשבת, יש טוב ולא טוב, כמו שהבר והתבן, אז התבן הוא הפסולת מהבר, שזה האוכל. זה לא אוכל שנפסל, המקרה בגמרא, חומץ זה פסולת פרי, זה פירוש אחר למילה פסולת. חומץ זה פסולת פרי, כי הוא פרי שהתקלקל. ענבים שהתליאו, אפשר לקרוא לפסולת פרי, כי הם התקלקלו.
אבל גמרא מה קורה לחומץ פסולת?
מה? כן, כן, כן. אז זה, לכל זה שני שימושים שונים של המילה, של המילה פסולת. למה תוספות אומר שחומץ, איזה תוספות זה? מה הפרט מפורש? פסולת פרי ענבים שהתליאו, יש מפרשים דרך הפירוש שונה. מה יתגם בוסר גם ענבים שהתליאו ולא נראה זה אחד את החומץ כתיבה בפסולת פרי, ומה יש ענבים שהתליאו מחומץ? תוספות אומר שאין שום הבדל בין ענבים שהתליאו לבין חומץ. מה התשובה לתוספות? נכון שהגמרא קורא לחומץ בהמשך, קורא לחומץ פסולת פרי, אבל חומץ הוא פסולת פרי במובן אחר מיישר ענבים שהתליאו. אני הייתי אומר שחומץ זה לא פסולת פרי.
חומץ משמשים.
מה? כן, טכנית, כלומר ביולוגית, חומץ זה פסולת פרי. לוקחים יין ושיתקלקל זה יפוך להיות חומץ. היין יתקלקל ונהיה חומץ. גם מבחינת כלכלית זה באמת נכון. היום אולי זה שונה, אבל בעיני הגמרא אף אחד לא ייקח יין ויקלקל אותו כדי לעשות חומץ. חומץ עולה פחות מהיין, לכן משניות בברמסיה היה מחר תיגע, אם זה חומץ אז אתה מתלונן כי הפסדת כסף. כן, החומץ הוא שווה הרבה פחות מהיין, אבל בכל זאת חומץ זה חומץ, זה דבר טוב. אפשר לראות את החומץ כפרי. הקשפור הוא ברא ענבים כדי שנעשה מהם חומץ. שיקול כלכלי שלנו שלא לעשות. והיום אין חינמי, עושים חומץ לכתחילה מיין, לא מחכים שזה יתקלקל במקרה ואז מנצלים את זה, אלא אנשים עושים חומץ, עושים חומץ ונוכלים הרבה כסף בשביל חומץ יין, בגלל שזה לא בא מדגן, זה בא ממשהו שיותר יקר. אבל אנשים צריכים חומץ, אי אפשר לחיות בלי חומץ, משים בזה. אז אפשר להגיד, נגיד, מיין יד של ברכה, לא מפחים לחומץ כי זה לא טעים, אבל מבחינת הם אומרים בורי פרי עץ או בורי פרי אדם, היית מבורי פרי עץ כי זה פרי עץ, בניגוד לענבים שהתליאו שהם פויה, הם באמת דברים שהתקלקלו. אז תוספות אומר לא, זה אותו דבר, תוספות אומר אין שום הבדל, זה התקלקל וזה התקלקל. תוספות תסתכל על התהליך הביולוגי, זה התקלקל, אז זה לא פרי, זה פסולרי, זה סוג ב', דביר תוספות המילה פסולת פרי כאן זה סוג ב'. ממילא מושג כזה, אז אתה צודק שאם כן, למרות שזה גם שונה, אבל זה גם זג וחצן, זה סוג ב', זה סוג ב' לעומת הגפן. כלומר, כשברוך הוא ברא גפן, אז יש את הטוב שבגפן ויש את הדברים הפחות טובים. אז זה לא התהליך, אלא זה דברים שהם סוג ב'. הייתי יכול להסביר את אחר, אולי מפרש כאן שחולק על התוספות, באמת הבין את זה אחרת. לפחות זה מושגים שונים, צריכים לעבוד את כולם. יש פרי שהתקלקן, ויש את החלקים התפלים, אולי נגיד ככה, מה זה פסולת פרי? התפל שבפרי. זג וחצן זה התפל שבפרי. חומץ זה התפל שבתהליך היין. זה סוג של תפל. אבל אם אני אומר, זה לא מדובר בתפל, מדובר שנפסל, פרי שהתקלקל, אז הוא מאבד את השם של היין. עכשיו מה שמענו בהתחלה, שיש תורה סרק כל סוגי היין, אבל זה יכול לאבד את שם היין, שם הבא מגפן היין. הידי זה שהוא, עוד מעט הוא יהיה כמעט אפר, וכל אחת הכולה, שאם זה נהיה כל מאחר, שנהיה לא רואי לאכילת כלב, לא רואי לאכילת כלב, אז אין לו שם אוכל כבר. זה משהו, משהו בכיוון הזה. אנחנו באמת שאלו, האם יש ביסורי נזיר, האם יש דין של אין הרואי לאכילת כלב? כי התורה אסרה זג וחצן. אחרי שהתורה אסרה זג וחצן, אסרה פסולת פרי, אז אולי זה מבטל את הדין של אין הרואי לאכילת כלב. בספרה אפשר לחלק בקלות. אין הרואי לאכילת כלב מפקיע שם אוכל בכל התורה כולה. וכאן התורה רושמת מינים. אבל זג וחצן, אם אני אומר שהם לא אוכל מצד עצמם, אלא רק בחידוש, אז אפשר, בכל זאת זו שאלה טובה. אנחנו שאלו את השאלה, אין באמת היה כל כך טובה, אבל השאלה יותר טובה מהתשובה, כי התורה כאן עשרה דברים מוזרים בפרשה הזאת, עשרה גם דברים שאין להם שם אוכל בתור אוכל, אז אולי לא יהיה דין לנזיר של אינו ראוי לו, כמו חומץ זה ראוי להכיל את הדם. זה לא דוגמה טובה. אבל נגיד יותר מזה, יש יין, אתה בטח שתית מהישיבה, תמיד יין שלא היה רואי לאכילת אדם. אז השאלה אם נזיר יכול לשתות אותו להנעתו. כן.
אני
יכול להיות שדובר פה על תהליך עשיית היין, כמו שפה מציג אותה של התהליך עשיית היין, של ביקול של היין. אז גם מהפלג והפליפה, כלומר, תופעת הגרעינים, זה אותם הגרעינים שמסיקים איתם, וכל הדברים האלו, זה מה שכתבתי, תפר. כלומר, אני מתחיל בחפצה, אתה לא מדבר על התהליך עצמו, כי התהליך הוא שונה, אבל אני מתחיל בענף, ובסוף יש לי כמה דברים שעושים מהם המכונה. שיש את העיקר החשוב ביותר, יש כמה דברים שהם נאמרים בצד.
אם אתה אוכל ענב של עצמו, זה כמובן שאנחנו
אוכלים
את הקליפות ואת הזגים, אבל נראה לי פה, בגלל
ש... אני לא אוכל. את הזגים, את החרצלים, אני לא אוכל.
בדרך
כלל
קטנים, ואתה אוכל עצמים נאמרים. אתה עצלן, אני רואה כותה פעם.
בכל
מקרה,
אני
רואה
ששוב
בהצבעה. אבא כאן לא רוצה לשאול על הקטיפה, אבל גם מתייחס על הקטיפה כפסולת פרי. אנחנו לא נושאים כך, אבל הקטיפות הן מצוינות, לא?
לכן אני אומר, זה רק
קטיפה. תהליך היין, הקטיפה. אני לא חושב שאצל הגמרא, אצל התנאים, אז כשחרו הנביאים, היו מקלבים אותם. יכול להיות, יש בסיפורי רומנטיקה, אז אדם רוצה לתת אשתו ענב, אז הוא מחלב את זה לפחד, זה מאוד יפה, אבל אני לא מאמין שאבותינו היו אוכלים ענבים בלי קליפה. הקליפה היא פסולת פרי בתהליך היין, לא בתהליך הפרי. זה ברור שזה נכון. כשעושה יין, אז מה שאתה זורק בסוף זה החלצנים והזגים. כן, זה קצת, לפעמים זה קורה, יש כאן סוגיה בברכות ככה. לפעמים זה כך קשה לא להשתחרר. זה שיש דעה במשנה, שהחרסן זה הקליפה, והזג זה הגרעין, זה פשוט לא נתפס בראש שלנו, נכון? ממש נעוד. שיטה קשה גם בגלל, נכון זה פשוט שלא נכון, לא? כי כתוב חרסנים וזג. למה שהחרסנים בלשון רבים והזג בלשון יחיד, אם זה הפוך, אבל... זה לא, מי זה, יש היה כזה במשנה, כן, רבי אלעזר בן עזריה אומר, לא רבי אלעזר בן עזריה, רבי יהודה אומר, חיצות זוג והפנימי אימבר. טוב, השיטה האחרונה שיש לשים לב, זה רבי אלעזר בן עזריה, אין חייב עד שיוכל שני חרצנים וזד. זה מעלה את שאלת, מה הוא אומר על הכזית, לכאורה הוא בא לחלוק על הכזית הקודם, רבי אלעזר בן עזריה אומר כאן שני דברים, לכאורה. התנקה מסובר שכל דבר, הכל אסור, כל דבר אסור גם בנפרד, כזית. או רבי, בסדר, נגיד עכשיו כזית. לא זה מה יומי, אינו חייבת שיוכל שני חסנים בזג, אז הוא אומר שלא חייבים על החסנים בנפרד, והזגים בנפרד, צריכים לאכול שני חסנים בזג, אבל לאכול שני חסנים בזג זה גם לא כזית. אז לאכול רבה שני דברים, צריכים את שני המינים, ובית לא צריכים, לא צריכים כזית. למה לא צריכים כזית? כי התורה אסרה. התורה אסרה את היחידה הזאת. זה מה שנקרא, או זה מעלה את הסוגיה של ברי. עכשיו, יש שני סוגים של ברי. יש דבר שהוא אסור בכזית. אבל אתה אכלת אוף תמי קטן שכזה. אין בו כזית, אבל הוא יחידה שלמה. אז בריה, אז לוקים על בריה. מה נכון הצברה שם? כן, כזית זה שיעור בחשיבות. אז כאן, בגלל שהוא יחידה שלמה, למרות שהוא קטן, אבל הוא חשוב. אז זה בא להחליף את שיעור כזית מצד איזשהו רעיון, שכזית זה גם חשיבות. יש סוג אחר של בריה, איפה שהתורה אסרה בריה. כלומר, התורה לא אסרה בשר. והתורה אסרה חזיר, ואני, אם נגיד שחצי חרבו יתקבל, אני, הדבר, זה רק בשר, אבל הבשר הזה הוא בצורה של דבר חשוב. התורה אסרה נמלה, אז נמלה שלמה אסורה, כי התורה אסרה אותו בצורתו זאת. שם האיסור מוגדר כאיסור ברי. אז רבי אלעזר בן עזריה אומר שהתורה אסרה חרצנים וזק. עכשיו, מה יהיה נפקמינה? נפקמינה יהיה, לכאורה, בכל המקומות שאנחנו מוצאים, איסור בריה, זה בא להוסיף אסור לאכול כזית וגם אסור לאכול בריה למרות שהוא פחות מכזית.
שני חרצנים קצת זה לא ביבנה, מה קורה? חרצנים זה לפנים או בחוץ?
אחת זה בפנים ואחת זה בחוץ.
לא, זה
בדיוק כאן. למה? הוא לא אוכל מה שיש להם. הוא לא אוכל את הבני ביניים. הוא אוכל רק את התאי מזג. הוא לא אוכל את הבחר. מה?
זה הפסולת.
הוא אוכל רק את הפסולת. זה יפוני. וזה זה וזה היום אומר. שהוא חייב על זה. למרות שהוא הרבה פחות מכזיים. אז יש כאן... התורה עשרה חלטני מזג. נכון, הוא נומד את חלטני מזג. זה יחידה. זה חידוש אחר שלו. קיבלנו, שמענו, קיבלנו, לא חסנים וזג, אלא חסנים וזג.
אולי הוא נותן חסנים וזג כדי כאילו בשביל לסמל ענב את הבפנים שלו ואת המחוץ שלו.
זה במקום, זה במקום ענב. אני שמח, למה אני שמח? כי אני יודע את סוף הפרק הבא, אני יודע את אבות היסודי בהלכות תומה. למה אדם, למה כהן ונזיר, למה הם לוקים על רביעית דם מרמת? מה הבדל בין דברים שהנזיר לוקח מגלח על נזיר שלו? יש איסורי תומה, יש חפש של תומת מת שהם מייצגים את המת שלהם, נגיד, דוגמה יותר טובה. רביעי דם, רביעי דם זה כן דוגמה טובה, אבל רוב בניין ורוב בניין, אז הם, השלדה הזאת מייצגת את המת, כן, למרות שהוא פחות מהמת. רביעי דם זה גם אותו דבר, למה רביעי דם זה עכשיו באמת? כי זה הנפש, זה מפיק דם כדי לחיות, ככה כמו אומרת, זה... היה לי פעם, לא ביקוח, פשוט בא אליי רופא, ידידי, באמת אני אמר, איך הכל היה יכולה להגיד שרביעי דם אפשר לחיות? תאמין לי, אין סיכוי בעולם שאדם יכול לחיות ברביעי דם. זה הרבה יותר מוכר. אמרתי לה, אולי זה תינוק, אני התחלתי לה, לא יודע, אני מסתכל בספרים. תינוק בן יומו, זה כמה מספיק, זה לא יודע. אבל גם אומרת שרביעי דם, זה לא ממש זופורית, אבל יש שם נפש, כן? אז אתה אומר אותו דבר, שאתה אומר שאני רואה חסד מזג, בעצם מה שזה מתחשב בא במילי שלו, אני רואה חסד מזג, נכון, אין שם מסע באמצע, אבל יש את השמדה של לקחתי את הקליפה, ניפחתי אותו, ספרתי אותו, ניפחתי אותו, אז זה ענב, רק שחסר משהו. אוקיי, בסדר. השאלה ההלכתית היא, האם לפי רוזן עזריה יש דין של, האם בכלל, לפי חכמים רוזן עזריה יש דין של בריה באיסורי נזיר. מי שאכל ענב פחות מכזיין, ענב אחד פחות מכזיין לרבנן, אם יש דין של בריה, השאלה ברוזן עזריה זה הפוך, אם יאכל כזיין, הוא לא יאכל שני חלצנים בזג, הוא יאכל כזיין של זג. האם הוא לחור על חודר, אז מזריה אין לו דין של כזית, יש לו רק דין של שני חצנים בזד. אז לחור זה דין אחר כך, זה לא הדין של בריה רגיע. זה סרט הכתוב שהוא זיהה, שאולי על רקע הקודם, במצווה חצנים בזד זה בכלל לא צריך להיות איסור נזיר. זה לא יין, זה לא ענה, זה לא רואי לחידה, וזה בטח לא יין ומשקה וכן הלאה. אז זה כתוב המיוחד. מה זה כתוב מיוחדת, אז יש לו גם הגדרה מיוחדת, שצריך להיות בדיוק בצורה הזאת. אולי בין למה שאתה אומר, כי זה מסמל ענב, אבל הוא לא ענב, כן? הוא לא צריך. אז לכן יש לו הגדרה עצמאית, וזה מופקע מדיני כזית, לא צריכים כזית, אבל צריכים רק את זה. השאלה מעניינת, האם יש שיום בריה לפי חכמים? האם, או שזה לא שייך? טוב, אין ראיות מהגמרא, זה שאלה קצת באוויר. אבל מהגמרא עצמה אין רעיון. טוב, זה שאר הגמרא עוסקת ביסוד, הביא גם את המקרה האחר, מאיפה לומדים כלל ופרט, כן, זה גמרת היסוד של כלל ופרט וכלל. טוב, זו הסוגיה הראשונה הזאת. הסוגיה הבאה, אנחנו נעשה את זה קצת בקיצור, אנחנו לא נלמד את כל יורד דיין. הסוגיה הבאה זה סוגיה של איסור מסרף ההתר בטן כעיקר. הגמרא לומדת אחד בחורה, הגמרא לומדת אחד משני דברים ממשרת. סליחו גם, הרמב"ם מגדיר משרת. דבר... תראו את זה בשבוע הבא, הרמב"ם אומר, יין שנתערב בדבש. כשהוא מסביר... כשהוא מסביר מה עשו ביין, הוא לא מתייחס למשרת. הוא מביא ענבים, מלאכים, יבשים, הוא מביא את חמשת האיסורים. ואז בלכת דל, דבר המותר אינו מסרב דבר אסור בנזיר, כיצד יין שנראה בדבש. לא מה יין שנראה ביין ובמים. למה לא אומר יין שנפרק במים? יין במים, זה לא משעת? הוא שורה. יין במים יכול להיות בהחלט שיין במים זה יין. הלא כל יין צריכים לדלל אותו לפי הבנת חזר. ויש לו דין של, לא דין של רובו יין או אשכנזים שישית יין, אז יש לו דין של יין, זה הגדרה של יין, זה הלכה מפורשת במקום אחר. כסף מייסר שני צריכים להביא דבר שם כי זה לא פריבי גדול מן הקרקע. אין קונה מים בכסף מייסר שני, לא, אתה צריך מים בסודה, הכסף מייסר שני הולך ל אוכל, המים אתה צריך לדעת חשבון עצמך. אבל יין קונים בה כסף מייסר שני, כולל גם יין מזוג כבר. הוא קונה קצת יין וקצת מים, איך הוא יכול להוציא את הכסף על המים? התשובה היא שזה כולו יין, זה הגדרה של, זאת הגדרה של, זאת הגדרה של היין. אז לכן לכאורה זאת ברמה, ברמה אומר שלא לומדים משם משרת, זה נקרא יין, יין אסור. אז יין אסור זה יין מזוג, אבל יין בדבש זה כבר יהיה החידוש של היתה מצטרף לאיסור, שאנחנו נפסוק שאין היתה מצטרף לאיסור. טוב, הסוגיה, אני אחפש גם את המראה מקומות הספציפיה שאנחנו צריכים להבין אותה וכן הלאה, אבל הסוגיה באמת נמצא בפסחים, אתם מגיעים למדבר כפי שמצוין פה, שזו אותו סוגיה, אבל הראשונים הם שם, כי זה פסחים, לא שיש הרבה ראשונים פסחים, אבל יש הרבה נדבר. אבל הסוגיה שם היא הפוך, המסקנה של הסוגיה שם הפוך מהסוגיה שלנו, זה סוגיה חשובה. אז תסתכלו בגמרא בפסחים ביחד עם הסוגיה שלנו, עד ל... זה הרבה כאן בגמרא, כי הגמרא היא כבר בגמרא, יש כאן הרבה דברים שלא נעשות מהם. אבל הסוגיה זה עד... אנחנו לא נלמד את הכל, אז עד רביעית, עד סוגיית רביעית זה לפלמת כתם עוד א', זה הרבה, אבל יש סוגיה מקבילה בפסחים שזה גם הרבה, והתוסעות בחולן, איפה תוסעות בחולן? הרבה נותן שם. טוב, תסתכלו את השיטות, יש שלוש שיטות בראשונים לגבי תם כעיקר, או שזה דרבנן, או שזה דיורייתא ואיסור עשה, שיטת רבים מאורייץ, ושיטת רבינו תם שזה איסור לב, ואז ברבינו תם בשאלה אם זה איסור לב, אבל אם צריכים כזית או לא צריכים כזית. שזה מה שבאמת מעניין אותם, שהיית מסייף לאיסור, הרבינו תם סובר שכל תם כעיקר היית מסייף לאיסור. אז לא תראה מה זה תם. היית מסייף לאיסור ומה ההבדל בין שתי השיטות. הגמרא עצמה היא מאוד מעניינת, כי הגמרא אומרת שתי דברים הפוכים, כמעט תוך כדי דיבור. אם לומדים משם היית מסייף לאיסור, אז זה רק בנזיר, ולא לומדים שם דבר אחר. אם לומדים שם טעם כעיקר, זה בכל הכל איסורים. למה החילוק הזה? זה מה שבאמת מעניין אותנו, לתחת הסוגיה שלנו בנזיר. למה אם לומדים מזה את המצאת לאיסור, זה יוצא מרקום. אם לומדים שם טעם כעיקר, זה המקום. זה גם פשוט מחליף סוסים באמצע, בלי לשים לב. זה החידוש של הסוגיה בנזיר, כי הסוגיה בפסחים זה לא מה שכתוב. טוב, תלבדו, אנחנו נסכם את זה. אז נגיע לתזרחת, לעומת כל הביא את זה, זה סוגיה חשובה. אני אפוסק קצת בין המקומות לגבי עיקר השיטות. ועכשיו יש לנו סיפה.